אנחנו בבבא בתרא, סוף סמך ב' עמוד ב'. נחזור, אמר רבא, פלגא דיתי בערא, פלגא, אם בן אדם אומר, בן אדם יש לו שותפות, הוא בעלים על חצי הקרקע. הוא אומר לו, אני מוכר לך את החצי שיש לי בקרקע. אז אנחנו לא אומרים שהוא התכוון למכור לו חצי מהחצי. פלגא, הוא אמר חצי שיש לי בקרקע, הכוונה היא שהוא מוכר לו חצי. מה אם הוא אמר לו פלגא בערא דיתלי? ריבה, אם הוא אומר לי, אני מוכר לך חצי בקרקע שיש לי, אז הוא התכוון למכור לו חצי מחצי, זה רבע. אמר לי, אביי, מה יש נחה ומה יש נחי? אישתיק, אביי איתן, מה הבדל? רבא שתק. הרבא שתק, אמר אביי, ענה סברי מדישתיק, קיבולי קיבלה. אני חשבתי שהוא שתק, הוא קיבל את הטענה שלי, ולא היא. הוא באמת לא קיבל, זהו, רק לא טרח לענות לי. חזינה, הנו שטרי, דנפקי מבמה, ראיתי את השטרות שיוצאים מבית הרב, והגמרא אומרת, מתי שכתוב את המילה מר, זה מלמד אותנו שהוא היה תלמיד. אנחנו יודעים שהבא היה תלמידו של רבא. אבל סתם כך, בש"ס, לפעמים הגמרא מדייקת, האם הוא דיבר אליו וקרא לו מר או לא קרא לו מר. אם הוא קרא לו מר, זו הוכחה שהוא תלמיד אצלו. ופה אנחנו יודעים ממקורות אחרים שהבא היה תלמידו של רבא. אז הוא אומר, אני ראיתי שטרות שיצאו מבית ההוראה של רב, של רבא, והכתיב בהוא אחי, ובאמת כתוב בהם פלגא דיתלי בערא פלגא, פלגא בערא דיתלי ריבה. ראיתי שהוא השתמש בנוסח הזה, ובסוף היה מוכח בסוף השטר שככה היה הכוונה של השטר, ראיתי שהוא לא טרח להסביר לי, אבל הוא נקט בשלו, שיש חילוק מאוד משמעותי בלשון. ואמר רבא, עכשיו ציטוט אחר של רבא, מצר ערא דמינא פלגא פלגא, מצר ערא דמינא פסיקא תתקבין. אם בן אדם היה לו שדה והוא מכר חלק לשימון והוא אמר לו, שמע, אני בצד המזרחי שומר לעצמי, מצר ערא, הצד הקרקע המזרחי דמינה, משם חצי אני לוקח לעצמי, אבל הוא לא פירש כמה הוא השאיר לעצמו, כמה הוא נתן. הוא כתב, המצרים, הצדדים של השדה אני מוכר לך, מצד מערב יש לך את הצד הזה, מצד מזרח אני, יש את הקרקע הזו, וחצי הקרקע שהיא שלי, אני מכרתי, תראו את הרשב"ם. אתם רואים את הרשב"ם? מצר ערא דמינא פלגא פלגא? ראובן שהיה לו שדה, הוא מכר מקצתו לשמעון לצד מערב, הוא מוכר לשמעון את הצד המערבי של השדה. ומצד מזרח עיכב לעצמו, הוא אומר, אני שומר לעצמי אבל את הצד המזרחי. ולא פירש כמה מחר וכמה שיהיה לעצמו, אלא כך כתב, בשטר הוא כתב, המצרים, שדה פלוני, הצדדים של השדה שאני מוכר לך, מצד מערב לוי, הצד המערבי אני מוכר לך את השדה עד התחום שהשכן שלי לוי. ומצד מזרח, ערא דמינא פלגא הקרקע עצמה שהיא שלי, שחלוקה ממנה זו שמכרתי, הוא מצר מזרחי שלה. אם הוא אומר, והצד המזרחי זה החצי האדמה שאני שמרתי לי, זה החצי המזרחי של הקרקע, אז פלגה מחר לו, הכוונה היא שהוא מחר לו חצי, דקה אמר, דמינה פלגה, דמש מחלקה לחצאין. הוא אמר, הרי, אתה רוצה לדעת מה המצר המזרחי שלך? מהשדה הזו, החצי המזרחי שהוא שלי. אז הוא כתב, החצי הקרקע הוא שלי. אז זה הרישה. אם הוא אמר, מצר ערא דמינה פלגה, המצר קרקע המזרחי שממנה חצי מהשדה אני לקחתי לי, אז פלגה, אז אנחנו רואים, זו הייתה כוונתו, חצי שדה הוא שומר. אבל מה אם הוא אמר מצר ערא דמינה פסיקא, אומר הרשב"ם, משמע שדה הראויה לפסוק מקרקע אחרת. אני שמרתי לעצמי, הצד המזרחי זה הקרקע הפסוקה שלי. מה זאת אומרת קרקע פסוקה? אז אנחנו ראינו בהתחלת המסכתא, בשותפין, כשאתה מחלק אדמה, אז צריך שיהיה שם שדה לכל אחד, נכון? אתם זוכרים? מה זה שם שדה? אמרנו 9 קבים. אז הוא אמר פסיקה, ערא פסיקה, אני שומר לעצמי קרקע מוגדרת. מה זה קרקע מוגדרת? המינימום הגדרה של קרקע זה 9 קבין. ממילא, תת קבין, הוא שומר לעצמו, זה הכל.
הוא מקבל את המינימום.
נכון. כי הוא כתב, ערא פסיקה. מוגדרת קרקע, הוא שומר לעצמו, 9 קבין, זה מוגדר שדה. אמר לי אביי, מה ישנה אחי ומה ישנה אחי? שוב אביי שואל, מה ההבדל? אישתי, שמו מנה אידי ואידי פלגה, אז אביי חשב שהוא הסכים איתו, שלא משנה מה, הוא בעצם מעביר לו פלגה, ולא היא, הביתה. ואמר רב יימר בר שלמיה, לדידי מפרש לי מנה דה אביי. עכשיו הגמרא אומרת, בעצם, גם אביי לא התכוון שאין חילוק. מה אביי כן התכוון? הרי יש הבדל בין אם הוא אומר פסיקה או פלגה. מה הייתה כוונת הבעיה? אז רבי אמר בר שלמיה מסביר לנו. בין מצר ערא דמינא פלגא ובין מצר ערא דמינא פסיקא, זה לא משנה איזה לשון הוא השתמש. אם הוא אמר אני משאיר לעצמי בצד מזרחי חצי קרקע או קרקע מוגדרת, היא אמר לי אילין מצרנה פלגא, אם הוא אמר לו תדע ואילין מצרנה, ותראו את הרשב"ם, מצר מזרח ערא דמינא פלגא, הוא אמר לו הצד המזרחי אני שומר חצי קרקע לי, מצר מערבי זה יהיה פלוני, השכן לוי מצד מערב. וכן הולך וחושב כל המצרים, והילקח, היי ואילין מצרנה, וזה היסוד עכשיו להמשך כל הסוגיות. השורה הזו ברשב"ם. ייתור לשונו. אנחנו עכשיו נדייק. לאורך כל הדף הבא, זה עכשיו יהיה היסוד של כמה דפים עכשיו. השורה הזו ברשב"ם. שכשיש לי ייתור לשון, זה לייפות כוחו. אם אני כתבתי עוד לשון בשטר, אני יוצא מתוך נקודת הנחה, כתבתי את זה להיטיב משהו לי. להיטיב מה? אנחנו נראה עכשיו להמשך כל הדף. כל פעם דוגמה אחרת, שאני לא מדייק את מה התכוונת. אבל אם אתה כתבת את הכל והוספת לשון, זאת אומרת, הוספת לעצמך כוח. איזה כוח? זה צריך הגדרה. היסוד של זה, זה פה. עכשיו, יש פה קצת קושי, כי בפשטות, היסוד של הדין הזה הוא באביי, שלא ברור אם הוא חולק על רמה. כן? אבל אנחנו נראה שבעצם זה מתקבל לאורך כל הסוגיה, זה לא רק אביי. פה אביי חשב לומר את זה בסוגיה הזו, בפלגה ופסיקה, אבל היסוד הוא יסוד לאורך כל הסוגיות עכשיו, שאם יש לו ייתור לשון, הוא לייפות כוחו. ולכמן בשמייט, אינם יחזין, היתור לשון, טובה, לייפות כוח, כן? עכשיו, מה אביי התכוון? ואחי כאמר אביי, מה שאביי אמר לרבא, מה ישנה אחי ומה ישנה אחי, הלא אין חילוק בין פלגה לפסיקה, אלא זין לנמרין בטבא ופלגה, בין פלגה בין פסיקה, לפעמים משתמשים בשניהם, זה לשון מקובלת בשטרות.
אז מה, זה שתי מקבל פלגה או שתי מקבל קבי?
אני חושב שהוא התכוון פלגה, אבל הטענה שלו הייתה, היחד אמר וילל מצרנה, אם הוא השתמש בלשון, ואילן מצרנה ואילה הגבולות, אז אנחנו אומרים זה איתור לשון, הוא בא להרוויח משהו באיתור לשון. מה הוא מרוויח? שאני נוקט בהבנה היותר גדולה. פסיקה ופלגה, שניהם יכולים להיות תשע קבין, שניהם יכולים להיות חצי. חצי זה לא תמיד חצי. ופסיקה זה לא תמיד מוגדר, לפי הגדרות ההלכתיות. כן? אז הוא אומר, זה תלוי. האם הוא הוסיף לשון?
עוד שם תשע קבין, זה תגיד מהחצי.
כן, זה הפריע לי בסוגיה, שהגמרא יצאת מתוך נקודת הנחה שלו, כנראה שההיגיון זה שאם זה המינימום, אז כללית כשאתה טורח לעשות שטר, אתה לא עושה את זה על המינימום. כנראה. אני גם בסוגיה, היה לי קשה, נכון? מי אמר שזה לחומה, אולי זה לכולה. כאילו אולי זה לטובתו, כנראה שזה ההיגיון. אז הדגש של הבאי זה, היא אמר לי, אם הוא הוסיף בשטר מילים מיותרות, והוא אמר, אילן מצרנה, הוא אמר, אלה הגבולות, אז הוא הוסיף משהו, זאת אומרת, הוא הוסיף לעצמו כוח, אז פלגה, אז באמת הוא זוכה בחצי שדה. לא אמר לי, אלה מצרנה, אבל אם הוא לא הוסיף תמנים, אלה המצרים, הוא רק אמר, את המצרים, את הגבולות, אז תשע קבין, הוא מקבל את הצד היותר קטן. אתם רוצים לעשות הפסקת קפה רגע?
לא.
הלאה, אוקיי, אומרת הגמרא, פשיטה, תמיד כשיש פשיטה בגמרא, זה שהגמרא נותנת לנו, מה שנקרא באנגלית, parameters. הגמרא נותנת לי מה מוגדר לי, ומכוח הפשיטה, עכשיו שאני מגדיר, אני מגיע לקושייה. סתם ככה, אם יש לכם זמן פנוי בשישי שבת, ספר שמאוד כיף ללמוד, זה השאילתות. כי השאילתות, רבי חי גאון כתב לבן שלו על סדר הפרשיות, והוא עובד מאוד בשיטה הזו. הוא תמיד אומר, פשיטה, זה פשוט לנו ככה, זה פשוט לנו ככה. מה קשה לנו? הגמרא הרבה פעמים לא נותן לך את היסודות לקושיות. רב החייגון בשאילתות עובד בשיטה הזו. בוא נגדיר, נגדיר, נגדיר. פשיטה זה נקודות הנחה. הנקודות הנחה, הפשיטה זה תמיד חידוש בעצם. פשוט לי הנקודות הנחה האלה. אז אני רק אומר, זה בעצם, אומר לי, זו סוגיה מאוד מסודרת.
של רשי זה...
באבן,
באבן. פשיטה זה הקדמה לסוגיה מסודרת. ואם יש לנו זמן פנוי, הלוואי, אילו היה לי זמן, הייתי אומר שנלמד זה יחד, כי זה מתוק מדבש. זה לקחת סוגיות לגמרא, במקום להתפזר, הוא מסנטט לך את כל הסוגיות, ומסודר, מסודר, פשוט תענוג ללמוד. יש לכם פה עתק. יש פה, כמדומני, עתק של השאילתות. זה מאוד כיף ללמוד. אז עכשיו הגמרא אומרת פשיטה. מה כן מוגדר לי? יש לי בן אדם שהוא רוצה להעביר נכסים. בוא נאמר לו עלינו, הוא שכיב מרע. הוא הולך למות. והוא רוצה לחלק את הנכסים שלו. והוא אמר, יחלוק פלוני בנכסי. אני רוצה שפלוני גם יחלוק בנכסים שלי. פלגה. אז יחלוק, הכוונה היא שהוא יקבל חלק. חלק, הכוונה זה חצי. מה אם הוא אמר, תנו חלק לפלוני בנכסי, מהי? מה אם הוא אמר, חלק, תנו חלק. אז האם אנחנו אומרים חלק זה כמו חלוקה ואז הכוונה היא חצי או חלק הכוונה היא חלק שראוי לתן ובטי נקבעו ופה יש רשב"ם ארוך והרשב"ם מעלה פה כמה הווה אמינות והרשב"ם מתפלפל מאוד אתם רואים באמצע הרשב"ם שלו אי נמי אי נמי יש לו כמה הווה אמינות מה הפשט פה אחד מהם זה אולי ייטול חלק זה כמו אחד מהיורשים כמו אחד מהילדים שלי ויש פה לומדס מאוד מעניינת ברשב"ם, סתם ככה כדאי לקרוא, זה לא רשב"ם קשה, אבל לא עכשיו. אומרת הגמרא, אמר רבינה בר כיסא, תשמע, דתניא, האומר תנו חלק לפלוני בבור. סומכוס אומר, אין פחות מרביע. יש לנו מחלוקת לאורך כל הש"ס, ממון המוטל בספק. חכמים אומרים מה... המוציא... יפה. יפה, בדיוק. סומכוס אומר יחלוקו, רבנן אומרים, המוציאים חברו עליו הראיה. עכשיו, המשך הסוגיה תהיה עם סומכוס. בן אדם, הוא אומר, תנו חלק לפלוני, כן? תנו חלק לפלוני בבור. עכשיו, אנחנו לא יודעים האם הכוונה שלו זה חצי או משהו, נכון?
נכון.
אז יש לי ספק בין חצי למשהו. מה אני נותן לו לפי סומכוס?
רבע.
רבע, יפה. אז סומכוס אומר, אין פחות מרביע.
יכול גם יותר, אבל מינימום רבע.
יפה. תראה איך הוא כיוון. חריף, יפה.
שום, אין פחות.
יפה. כי גם סומכוס יודע אם הוא יצליח להוכיח שהוא יקבל יותר. זה למה שהוא אומר אין פחות.
כן,
בסדר. יפה. מה אם לחבית? אז הוא אומר... תנו חלק לפלוני בבור לחבית. עכשיו, כשהיו ממלאים חבית, היו ממלאים חבית מרבע בור. אז זה ספק, האם הוא מקבל בדיוק למלות חבית, או מקבל משהו לחבית. אז שוב, אין פחות משמינית. לקדרה, היו ממלאים קדרה עם שישית בור, ספק, הוא התכוון שישית או משהו. יחלוקו, הוא מקבל אחד חלקי אין פחות מ-12. לתפיח, זה כלי שהיה שמינית מבור, אז לא ברור אם הוא התכוון משהו או שמינית מבור, אין פחות מ-16. אוקיי, תנו רבנן. יש לנו עכשיו ברייטה, וברייטה מוסמכת מהבית מדרש של חבר רב הושעיה. חבר, זה לא סוגיות קשות, אתם רואים? זה היגיון פשוט. בן לוי שמכר שדה לישראל, ואמר לו, על מנת שמעשר ראשון שלי. כן? זה מה שהוא מבקש. אתה בן כוחות תצטרך להוציא מעשר ראשון, נכון? המעשר ראשון אני משאיר לי. עכשיו, מה הבעיה? שהמעשר ראשון זה דבר שלא בא לעולם. ובעצם אני לא יכול לעשות קניין עליו. סתם ככה, אם אתה רוצה למכור לי מעשר ראשון, אני לא יכול לקנות אותו ממך. אבל פה יש מצב הפוך. יש מצב שאני נותן לך את הזכויות בקרקע. אם אני צריך לקנות ממך דבר שלא בא לעולם, אני לא יכול. אבל אם השאלה היא, האם אני מוכר לך, אני יכול למנוע מהמחר דבר שלא בא לעולם. זה הלומדס בסוגיה הזו. לומדס נהדרת.
למנוע אני יכול אבל למכור?
אני לא, לקנות ממך אני לא יכול. אבל אני יכול למנוע ממך לקנות את זה ממני. אני לא יכול לקחת את זה. אבל אני יכול למנוע את הנתינה. כן? שווה ללמוד פה את הרשב"ם.
למנוע על ידי?
או, איך אני מונע? יפה. אני שומר לעצמי שיורי שיירי. אני שומר את הזכויות. יפה. בוא נראה עכשיו. אומרת הגמרא. בן לוי שמכר שדה לישראל ואמר לו, על מנת שמעשר ראשון שלי, מעשר ראשון שלו, ואם אמר לי ולבני, מת, ייתן לבניו. ואם אמר לו, כל זמן שהשדה זו בידך, מכרה, אז זהו, כבר לא מקבל את המעשר הראשון, איבד את הזכויות, וחזר ולקחה, אין לו עליו כלום. עמי, איך יכול להיות שהבן לוי קונה את זה, הרי אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם? כן? עונה הגמרא, כיוון דאמר לי על מנת שמעשר ראשון שלי, שיורי שיירי למקום מעשר. הוא השאיר לעצמו את הכוח, את ה... איפה שהחלות הזו, זה לא בא לעולם, אבל זה קיים, את זה הוא יכול להחזיק לעצמו. עכשיו, יש פה נקודות חשובות ברשב"ם, תראו בעצמכם. אני לא... על אוטובוס פחדתי לסרטט בגמרה שלי, אז... בסדר. בואו נראה רק את השורה האחרונה ברשב"ם, כיוון דאמר לי על מנת, אתם רואים? אז... ואח הנמי אמר חוץ מן המעשר, שייר מקום מעשר. הלכך לאו בלשון דל מנת על ימילתא, הדגש פה זה לא כי הוא אמר על מנת, אלא כיוון דמתני והתנאי, אלא כיוון דמתני, בגלל שהוא אמר תנאי. ובעצם והתנאי אינו מועיל, אלא על ידי שיעור, אמרינן דשייר מקום. זה הדגש פה. הדגש הוא לא שהוא אמר את על מנת. הדגש פה הוא הוסיף מילים, וכשהוא מוסיף מילים, הוא בעצם משאיר לעצמו כוח. זה אותו יסוד, יפה, אותו יסוד שראינו בראש העמוד עם הבעיה. כשאתה מוסיף מילים, אתה מוסיף לעצמך כוח. אתה יכול להוסיף כוח במקומות שתנאי לא יועיל. עכשיו, עם היסוד הזה, אמר ריש לקיש, זאת אומרת, המוכר בית לחברו, ואמר לו, על מנת שדיוטה העליונה שלי. עכשיו, רגע, אנחנו אמרנו שאם יש מעקה 10 טפחים, המשנה כבר אמרה, הגג שלך, גם כשמכרת את הבית. אם לא כתבת מפורש שאתה מוכר את הגג, הגג שלך. אומר ריש לקיש, מהדין הזה אנחנו לומדים דיוטה העליונה שלו. אז אין לזה שום היגיון למשפט הזה, נכון?
מה בכלל זה אומר, מה מותג על מנת?
אוקיי, אז כל האומר על מנת זה כאומר מעכשיו דמי. כשבן אדם עושה תנאי, הוא אומר, אני מוכר לך את זה, בתנאי שעכשיו אני מקבל את זה. על מנת,
אם,
אני נותן לך
לא
את זה.
אם לא, המחירה לא מתבטאת?
יפה. על מנת זה מעכשיו. כן? דרך קלה להזכור.
על מנת?
כתוב, ראי נתתי לכם היום ברכה וכללה. את הברכה אשר תשמעו על מצוות. אומר רש"י, על מנת שתשמעו. את הברכה השם נותן לנו עכשיו. אומר על מנת, זה אני נותן מעכשיו, על מנת שיתקיים התנאי. הפעולה היא עכשיו, בתנאי שזה יקרה. אשר תשמעו, הברכה, הקדוש הוא נתן לנו את ארץ ישראל את הברכה מיד, על מנת שנשמע בעתיד את המצוות גם כן. אוקיי, אז חזרה לגמרה שלנו. אז ריש לקיש לוקח, אנחנו למדנו עכשיו את הברייתא הזו, שבן לוי יכול להשאיר כוח שהוא לא יכול לקנות. הוא לא יכול לקנות דבר שלא בא לעולם.
אבל הוא מכיר לו את הרשות לקנות.
יפה, על ידי תוספת מילים.
אבל פה זה ממש נראה קניין.
עכשיו, ריש לקיש מביא לנו דין, שלכאורה המילים לא נצרכות. בן אדם יש לו עלייה, והעלייה הזאת בעצם היא שלו כשהוא מוכר את הבית. הוא צריך לפרט שהוא מוכר את זה, ראינו את זה במשנה הקודמת.
אבל על ידי מילים הוא בעצם משאיר אותו יצא.
אבל הוא לא צריך את המילים. גם בלי המילים זה היה שלו. הוא לא, ריש לקיש אומר, בן אדם מוכר בית. הוא אומר, על מנת שהעלייה שלי, דיוטה העליונה שלי, זה שלו. יופי. זה היה שלו גם אם הוא לא היה מזכיר את זה.
אבל אם אנחנו נחשב שהוא מוכר את הבית, אז הוא מוכר גם את העלייה למעלה.
לא, המשנה אומרת לא ככה. המשנה אומרת, אם העלייה, יש לה מעקה, זה מקום ראוי לשימוש, זה בעצם עוד קומה. לא כתבת שאתה מוכר את הקומה הזו, זה לא מכור. אז מה ריש לקיש מוסיף לי פה? אומרת הגמרא, למה הלכתה? מה ריש לקיש בכלל לימד אותי פה? רב זביד אמר... אז פה אנחנו צריכים להוציא מריש לקיש עוד חידוש, נכון? ריש לקיש אומר לי, זאת אומרת, מהברייתא הזו אני אלמד עוד דין. זה בכלל לא עוד דין, זה בכלל דין שלא מובן. אומרת הגמרא, למה הלכתה? רב זביד אמר שאם רצה להוציא בזיזין מוציא, שהוא לא רק משאיר לעצמו את הזכויות לקומה העליונה, אלא הוא גם שומר את הזכויות להוציא זיזין כנגד החצר של הלוקח. הוא מכר לו את הבית, את החצר, הוא בכל זאת יכול להוציא זיזין לתוך החצר שלו. ופה שוב, הרשב"ם נכנס להתעמקות, האם הכוונה היא שהוא שומר את הזכות הזו גם אם הוא ימכור את הגג, שהוא שומר עד איפה הזכות הזו הולכת. לרשב"ם יש אריכות גדולה פה, גם במקרה הקודם, גם במקרה הזה. אנחנו נלמד בפשט, לא נתעמק, אבל יש פה נקודות מאוד מעניינות, שווה לראות. רב פאפה אמר שאם רצה לבנות עלייה לגבה, בונה. יש לו פי 2 הזכויות. כן? התנאי המיותר שהוא אמר, אני, יש לי זכות לקומה העליונה, הכוונה היא שיש לי זכות מעבר לזכות הרגילה. הזכות הרגילה היא שכל עוד שהקומה העליונה קיימת, זכותי לקומה העליונה. מחרתי לך בית, לא מחרתי לך קומה העליונה. מה קורה אם הכל נופל? הלך לי הקומה העליונה. אתה רוצה לבנות, תבנה, שלך, לא קשור אליי. אם הוא הוסיף את המילים, יש לי זכות לקומה העליונה, הוא התכוון לנצח, לי יש זכות לקומה העליונה, מעבר לזכות הרגילה. מה שרפאפה אומר, מאוד מסתדר בהיגיון. הבעיה היא שזה לא מסתדר למילים, זאת אומרת. איך זה יוצא מהמקרה הקודם? מהתוספת מילים, זה מאוד הגיוני שזה מה שהוא אומר, אבל זה הגיוני במילים. אנחנו טענו שכשאתה אומר מילים שמיותרות, אז המילים המיותרות מוסיפים לך כוח. פה זה לא מילים מיותרות, זה בדיוק מה שאמרת. זכותי לקומה העליונה. כן? זכותך, זה אומר זכותך, גם אם זה נופל, זכותך, וזה מה שהגמרא מקשה. הגמרא אומרת, בישתמע לרב זבי, דיינו דקטני, זאת אומרת, כי בעצם זה נלמד מהמקרה הקודם, כי זה מילים מיותרות. אלא לרב פאפה, מהי זאת אומרת? זה לא קשור. זה תנאי, תנאי טוב, דין טוב, אבל מה זה קשור למילים המיותרות? קשה, הגמרא נשארת בקושיה על רב פאפה. ואנחנו ראינו כבר את הרשב"ם שקשה שתי שיטות, האם זה כמו טיובטה או זה יותר חלש. חבר'ה, הבנו?
הבנו,
ברוך השם, זה היה סוגיה קשה. אמר רב דימי מן הרד"א. רציתי לעודד אתכם. אמר רב דימי מן הרד"א. לא, לי היה קשה להסביר, אני פחדתי. זה לא סוגיה קשה להבין, אבל לרשב"ם יש פה שלושה מהלכים בכל שלב מהסוגיה. יש לו שושה, אינה מהפשט וכזה, הפשט זה, לא ידעתי אם זה יצק טוב. לי היה קשה להסביר, אבל הסוגיה כלה עצמה היא קלה. אמר רב דימי מן הרד"א, ופה אנחנו צריכים להתרכז טוב, כי הסוגיה הזו היא בעצם הבסיס לכל המשנה הבאה. אז בואו נציץ למשנה הבאה, כי הסוגיה הזו בעצם מתמקדת במשנה הבאה, ואין את הגמרא הזו על המשנה הבאה. הגמרא במשנה הבאה כבר בונה על כך שאתה יודע את הדף הזה. זה למה שרציתי שנתחיל פה.
את המשנה הזו ראינו.
ראינו, נכון, זה צוטה. כשבן אדם מוכר בית, אומרת המשנה, הוא מוכר לא את הבור ולא את הדוד, אף על פי שכתב לו עומקה ורומה. והרשמה מסביר, כשהוא כותב בשטר, אני מוכר לך את הבית עד העומק, עד הגובה, הכוונה היא עומק וגובה של מה? לא.
רגע,
של התשמיש הנורמלי של הבית, הדגש, מה שראינו לפני שלוש ארבע דפים, זה תשמיש הבית. אז עומק וגובה אני מוכר לך של הבית, זה תשמישו הנורמלי. ולא את הדוד, לא את הבור ולא את הדוד, אף פי שכתב לו עומקה ורומה, וצריך לקח לו דבר, דרך, דברי רבי עקיבא, וחכמים אומרים, לא צריך לקח לו דרך, ומודה רבי עקיבא בזמן שאמר לו, חוץ מאלו, שאין צריך לקח דרך. מחל לאחר, רבי עקיבא אומר, לא צריך לקח לו דרך, אנחנו אומרים, צריך לקח לו דרך, זה נתעכב בסוגיה, זה הגמרא תאריך. אבל היסוד של הסוגיה שלנו, זה המשנה הזו. בסדר? אוקיי. אמר רב דימי מן הרד"א, הימן דמזמין לבית לחברי, הוא מכר לה את הבית. והוא מכר לו גם את הבור ואת הדוד. אז הוא כותב, אני מוכר לך את הבית, עומקו ורומו. זה לא מספיק. הוא צריך גם לכתוב משהו שיכלול את הבור. אף על גב דכתב לעומקה ורומה, הוא עדיין לא מכר לו את הבור והדוד, כמו שראינו במשנה הבאה. צריך למכתב לי, קני לי, מתהום ערה ועד רום רקיע. אתה קונה מהתום עד גובה הרקיע. עכשיו, הרשב"ם אומר, הדרום רקיע זה בעצם מיותר. רק מאחר ואתה לא יכול לומר מי בלי לומר עד, אז צריך לומר עד משהו. אבל בעצם זה שהוא כותב לו אומקה ורומה, הוא כבר כלל עד גובה הרקיע. רומה זה עד גובה הרקיע. אלא מה הוא הוסיף את זה? זה מאוד דחוק הפשט הזה, אבל זה מה שהרשב"ם אומר. כאילו, אני לא הספקתי לעיין בראשונים אחרים, אבל לכאורה אני מצפה שמישהו יפרש אחרת. אומרת הגמרא. אז אם הוא רוצה למכור לו את הבור, זה לא מספיק השטר הקלאסי שהוא כותב לו אומקה ורומו. צריך לכתוב לו, קני לך מתהום ערה ועד רום רקיע. מה איתה אימה? דאומקה ורומה בסתמה לא קני, אני אומקה ורומה למי קנה אומקה ורומה, ואני מתהום ערה ועד רום רקיע למי קנה בור ודוד ומחילות. הוא אומר, סתם ככה אתה יודע שבכל שטר כותבים אומקה ורומה. זה המשנה הבאה. אתה כותב את זה, זה לא מועיל לך. כן? אומקה ורומה לא מועילים לבור, כי הבור והדוד זה לא חלק מתשמיש הבית. מכרתי את הבית, אם אני אומר, אומקה ורומה, אז אומקה ורומה, כמה שאתה רוצה, בקרקע ובזה, אבל לא לבור ודוד. למה מסייע לי? אז אנחנו רוצים לומר שהמשנה הבאה, המשנה שראינו לפני רגע, היא סיוע לציטוט הזה של עבדים ממנרדה. כתוב במשנה, ולא תבור ולא תדעות, אף על פי שכתב לא עומקה ברומם. ואיסה כדאיתך בסתמה כאן היא עומקה ברומה. אם בלי לכתוב עומקה ברומה, הבן אדם קונה את זה, אז עומקה ברומה זה מיותר, ולאן היא עומקה ברומה? למקנה בור ודות ומחילות. כן? אז אנחנו רוצים לומר...
זה בגלל שיש
לך גם בור. יפה. אז נאמר שהתוספת הזו, כמו הבעיה בעמוד א', תוספת, נותן לך תוספת כוח. תוספת כוח, זאת אומרת, אני מוכר לך גם את הבור והדות המחילות. אז מכוח זה שזה לא, מכוח זה שהמשנה אומרת, גם אם אתה כותב אומקה ורומה, אז הוא לא קונה, אז אני מבין, כמו שהוא טען, שצריך להוסיף את המילים האלה.
אם הוא כותב,
אז אני מקבל. אם הוא כותב מעומק התהום עד גובה הרקיע.
כן, מידות.
כן. אומרת הגמרא, פשט קשה וחדש, זה לא כתב לי. המשנה מדברת על מציאות שהוא לא כתב לו עומקה ורומה. שואלת הגמרא, רגע, אבל כתוב מפורש במשנה, ואף על פי שכתב לו קטני, המשנה אומרת מפורש, למרות שהוא כתב עומקה ורומה, הוא לא קנה את הבור והדות. מה אתה אומר לי הוא לא כתב? אומרת הגמרא, הכי כאמר, מה זה הכי כאמר?
חיסור מחסר.
יפה, הכי כאמר, כותב הריטב"א, זה מעין חיסור מחסר. חיסור מחסר מיניאטורה. ריטב"א פרק ג' לסוכה. כל אחי כאמר, זאת אומרת, אני צריך בעצם להוסיף מילים למשנה. זה לא חיסור מחסה גמור, וזה מעין חיסור מחסה. אחי כאמר, שכוח חגי. אף על פי, נו, זה הרפס נראה לי תרית ועד. אף על פי, הפשט במשנה זה ככה. אף על פי שלא כתב לו. כוונת המשנה, כשהמשנה אומרת, אף על פי שכתב, הכוונה היא אף על פי שלא כתב לו. כמי שכתב דמי, למקנה אומקה ורומה. זה נותן לו את הזכויות, מה שכלול באומקה ורומה. תסתכלו ברשבם. אבל למקנה בור ודות ומחילות, את זה זה לא נותן לו את הזכויות. היא כתב לאומקה ורומה קני, והיא לא כתב לו לא קני. ועכשיו הגמרא יוצאת, אני רוצה עכשיו שתחשבו רגע, כסיוע לרב דימי או לא? תחשבו. מה רב דימי אמר?
כן,
סיוע. מה רב דימי אמר? איך אני קונה את הבור ודות?
להגיד ממקום עד מקום.
אבל מה אני צריך להגיד? הוא אמר לי, לא מספיק לומר עומקה ורומה, מה אני צריך להגיד?
אני להגיד,
הוא אמר, אני צריך להוסיף. חוץ מעומקה ורומה, אני צריך... כן, אבל הוא טען שעומקה ורומה, שזה לשון קלאסית של שטר...
עומקה ורומה זה לא הבור ודות.
יש לנו לשון קלאסית של שטר.
מי שאום רב, אדום
רקיע. זה לא לשון קלאסית של שטר.
נכון,
כן. אומקה ורומה לא
קונה מקנה. אבל מה אנחנו טוענים? מה פשט במשנה?
הפשט במשנה שאומקה ורומה לא מקנה את הבור ועדות. לא קונה את הבור ועדות.
ההפך, ההפך.
זה נגד, אומר אומקה ורומה קני.
יפה. בואו נעשה סדר. בשטר קלאסי אנחנו הבנו... אומקה ורומה
זה תוספת שקונה?
או. אז היה פה, הגמרא החליפה פה. אנחנו התחלנו עם נקודת יסוד. יש לי משנה, המשנה אומרת, כתבת אומקה ורומה, אז אתה לא קנית את הבור והדות. הבנו למה? כי אומקה ורומה זה לשון קלאסי בשטר. עכשיו עשינו ונהפוך הוא. אמרנו, בעצם כוונת המשנה זה שגם אם לא כתבת אומקה ורומה, אתה זוכה לכל הזכויות של אומקה ורומה, לא כלול בזה בור ודות. מה קורה? אומקה ורומה נהפך להיות איזה לשון? מיותר. עכשיו אם אתה כותב אומקה ורומה, נוקט את הגמרא, או, זה נקיטות של הגמרא. הגמרא עכשיו הפכה עלינו את היסוד. נהפך להיות שאומקה ורומה זה איתור לשון. מה היה היסוד של רב דימי? שאומקה ורומה זה לא איתור לשון. אתה רוצה לקנות את הבור והדות, אתה צריך איתור לשון. תאמר מה? מהתהום עד הרקיע.
זה נקרא איתור לשון, זה כמו איתור לשון.
ביסוד הם מסכימים. אבל בנורמה של לשונות השטר הם לא מסכימים. יוצא, לפי רב דימי אתה צריך להוסיף לשון, לא מספיק שתאמר אומקה ורומה, אתה צריך להוסיף לשון מהתהום עד הרקיע. לפי המשנה, כשהגמרא מעמידה את זה, איך זה? אומקה ורומה זה מספיק, כי זה איתור לשון. אוקיי, עכשיו בואו שימו לב מה הגמרא עשתה לנו. פשט המשנה זה בול רב דימי. הגמרא עשתה לי חיסור עם עשרה לצאת נגד רב דימי. יש לך משנה, אתה קורא את המשנה, המשנה היא בול רב דימי. הגמרא אפילו רוצה לעשות סיוע לרב דימי, הגמרא אמרת לא, הכי כמה, למרות שכתוב במשנה אף על פי שכתב, לא, אף על פי שלא כתב, כאילו כתב. מה קורה פה? עכשיו תחשבו, תנו לי אתם. מה הגמרא עשינו פה? היה סיוע, היה משנה מפורשת כמו רב דימי, הגמרא הפכה, אמרה לו, הכי כמה, חיסור עם אחסרה, כתוב שהוא כתב, לא, הכוונה היא שהוא לא כתב. זה חיסור עם אחסרה די רציני. למה? תנו אתם. אז פה אנחנו נזכיר, יש תוספות שמופיע בכמה מקומות בשס, וזה יסוד חשוב לכל השס. הגמרא זה לא מצב שהם לקחו, בוא נראה לאן נלך. נשאל שאלה, נתחיל לראות חיצים, נראה לאן נגיע בסוף. הם ידעו את התורה שבעל פה. היה להם מסורת והיה להם כיוון.
והמסורת של חיסור המכסה, הם לא יכולים סתם ככה לחדש את דברי תנאים, אלא אם כן יש...
אז זה נדבר בהזדמנות אחרת, יש גרא על זה, נחכה עם זה, זה בהזדמנות אם תרצו, נעשה שיעור של המחסור
המכסה. למשל, קל וחומר כל אחד, זה סתם, זה מה שקל וחומר כל אחד יכול לעשות לפני עצמו, וגזירה שווה אי אפשר לעשות, אלא אם כן.
בוא נחכה, יש בזה מחלוקת רשי תוספות, יש קינת סופרים על הרמב״ם, בוא נחכה, נגיע, בעזרת השם. אתה צודק שככה מקובל. אתה צודק שזה מה שלכאורה כתוב רש"י ותוספות בסוכה, אבל צריך לעיין בזה הלאה. התוספות כותב, יש סוגיה דומה לזה בברכות, שהגמרא מסתדרת בול כמו תנא אחד, המשנה, והגמרא עושה חיסור עם אחסרה ואומר לא, זה לא מסתדר לפי התנא הזה, וזה בעצם מה שהגמרא עשתה לנו פה. אז תוספות כותב שהגמרא ידע שההלכה היא לא כמו התנא הזה, אז היא רצתה להקים את המשנה כמו מי שהיא כן ידעה לפסוק. אז זה יסוד מאוד חשוב. לפעמים הגמרא...
אף על פי שהיא לא כמו התנא שמסייע לי?
אז הגמרא עושה חיסור עם אחסרה כדי שזה יהיה סיוע לכיוון ההפוך.
לכיוון ההפוך.
כן. פשט המשנה היא סיוע לכיוון אחד. עליהם
המסייע לי זה כאילו זה מקור תנא שבעצם לא מסייע לו מספיק טוב.
זה מסייע לו. היה להם מסורת שההלכה היא לא איתו. אז הם רצו לקחת את ההלכה לכיוון האחר, הפכו את המשנה, עשו חיסור עם אחסרה.
אוקיי,
אז תגיד, ההלכה לא איתו. מה אתה חושב?
אתם רוצים שברבע שעה קרובים נדבר על זה? אין בעיה. אני לא, לא, כי אז בסדר, נתחיל פה מחר.
לא, תמיד, כי אם זה כתוב ככה, אז תגיד, קיבלנו הלכה, קיבלנו מרבותינו הלכה מיד...
אז בסדר.
שלא כמוהו, נקבל, לא כמוהו, אתה צריך לבוא ולהפוך את המשנה בשביל להגיד ככה, זה קצת...
אני מעדיף שנדבר על זה עוד חצי שנה.
חצי שנה?
אני רוצה שיהיה לכם יותר רקע. נלמד יותר, תראו יותר, תבינו את זה יותר טוב. אני יכול לומר לכם עכשיו, אבל זה יהיה לכם מדי מהפכני. תעזבו. אתם רוצים לומר כמה יסודות, וזה קצת יענה על השאלה, אבל תזכירו לי עוד חצי שנה, נחזור לנקודה. לא, אני לא צוחק, אני רציני. לא, 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 זו נקודה חשובה, נפתח אותה, אבל לא נסגור אותה. יש לנו כמה יסודות פה. קודם כל, רבי יהודה הנשיא, כשהוא חיבר את המשנה, חיבר את זה יחד, פה רק נקרא למה שמו, לגבריר, כי זה דבר שהוא יוצא לשמוע גם. רק שנייה.
ראי שהוא הלך.
לגבריר? לגבריר?
ראי שהוא עלה למעלה.
טוב, אמרו לו שזה על האינטרנט. כשרבי יהודה הנשיא חיבר את המשנה, הוא חיבר את זה יחד עם הסנהדרין. הוא חיבר את זה יחד עם הבית דין הגדול איתו. אז היה לו כוח לסתום משנה ולאשר משנה כמו דעת יחיד. וזאת אומרת שבפשט המשנה יש רמה של פסיקה. תוספות כותב שכשיש לנו סתם משנה זה שני כוחות. זה כוח של רבים וזה גם כוח של סתם. זה שני כוחות. אז המשניות מצד אחד... זה תורה שבעל פה, ויש בזה מחלוקות. מצד שני, רבי יהודה הנשיא והחכמים שאיתו סתמו במשניות וכן קבעו הלכה. את פה אנחנו יחד?
כן.
בסדר. הדעה המקובלת זה שהמורה לא חולק על תנה. זה בעצם מחלוקת ראשונים. אם המורה יכול לחלוק על תנה או לא. יש רב שרייגון, יש רמב"ן. אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שהמורה לא היה חולק על תנה. אילו היה יודע את דברי התנה, הוא לא היה חולק עליו. אבל זה לא שהוא לא יכל לחלוק עליו. וגם הנקודת הנחה הזו שהמורה לא היה חולק על תנא זה דווקא כשהציטוט של תנא נמצא במשנה או ברייתא מוסמכת. אבל אם לא, אז המורה יכול לעשות משבשתא. יכול לומר, הברייתא הזו היא משבשת, היא לא ציטוט טוב. זה כתוב ברב שרי גאון, זה כתוב בצוסות ראש בברכות, זה כתוב בכמה מקומות היסוד הזה, אנשים לא יודעים את זה. שהמורה בעצם, הנקודת הנחה היא שלו היה יודע את התנא, הוא לא היה אומר את מה שהוא אמר. אבל זה לא שהוא לא יכל לומר מה שהוא אמר. המורה יכול לחלוק, אין איזשהו דין שהוא לא חולק. יש עניין שהם ידעו שלהם היה מסורת יותר טובה, נקודת הנחה שהוא לא היה חולק, אם הציטוט של התנא היה במשנה, או ברייתא מוסמכת, תנו רבנן, שלוחי אברהם שי. אם זה לא, אם זה רק נמרה של תנא ולא ברור מאיפה זה בא, לא בהכרח שהוא לא יחלוק על זה, יכול להיות שהוא יעשה מזה משבשת. כלומר, זה לא ציטוט טוב, המסורת שלי אחר. עד פה אנחנו יחד? אוקיי. עכשיו, למוראים היה כוח לתת ולהחסיר כוח ממשנה. הם יכלו לומר, משנה זו מן טענה, זה שיטת פלוני. עכשיו, אם הם עושים מהמשנה דת יחיד, למרות שרבי רצה בדור שלו לתת כוח פסיקה למשנה הזאת, הם יכלו להחליש את הכוח הזה. לומר, זה שיטת רבי עקיבא, זה כוח חזק. לומר, זה שיטת רבי אליעזר, זה כוח חלש. היה להם את הכוח הזה. מי נפקא מינה? יש לנו משנה בעדויות. המשנה אומרת, למה רבי כלל דת יחיד בין המרובים? למה במשנה יש דת יחיד? למה? שואלת המשנה. למה מוזכר דברי בית שמאי נגד בית הלל? אז המשנה נותן לנו שני תשובות שונות. דברי יחיד בין המרובים, כי יכול להיות שיהיה דור שירצו לסמוך על היחיד הזה. ואנחנו יודעים שיחיד ורבים מנחה כרבים, ובשעת הדחק אפשר ללכת כמו היחיד. עכשיו, מה יהיה אם יהיה לנו משנה, שהמשנה הזו היא שיטת רבי אליעזר? הגמרת אומר, מן תנא רבי אליעזר. רבי אליעזר שמותי, משיטת בית שמאי, בית שמאי מקום בית הלל אינה משנה, אין למשנה הזו כוח בכלל. אבל אם המשנה הזו היא רבי עקיבא, היא כוח חזק, רק שלנו יהיה סתם אחר, ונלך עם הסתם האחר. אז עכשיו נותרתי, איפה אני עומד מבחינה הלכתית? אנחנו נלך עם הדעת האחרת, אבל השארתי כוח חזק שדעה של רבי עקיבא במשנה הזו, לדוגמה. אז כשהגמרא פה אומרת לי, החיסוי מחסר, המשנה היא ככה, מה שהגמרא עושה זה הגמרא לא רק הולכת נגד רב דימי. הגמרא דואגת לכך שאין לרב דימי סיוע מסתם משנה. אתם מבינים את ההבדל? יש מצב שהגמרא אומרת, אנחנו בדור שלנו של האמוראים, אנחנו נפסוק ככה. בסדר? זכותם. יש מצב שהגמרא אומרת, אנחנו גם טוענים שזה הפסיקה של המשנה. לא נשאיר גיבוי לדעה אחרת מהמשנה. עכשיו, האם דורות הבאים מחויבים לחסור עם מחסר של הגמרא? בפשטות כן, ועל זה נרחיב בעזרת השם עוד חצי שנה. זה, כי זה עוד שלב. אתם מבינים, יש את סתימת הגמרא שאני צריך ללכת עם הפסיקה שלהם. אבל האם סתימת הגמרא גם מכריחה אותי ללכת עם החיסור עם מחסרה שלהם, שאז אין שום גיבוי לדעה אחרת? זה כבר שאלה אחרת. אתם איתי? וזה, על זה יש תשובת הבח סימן עין, אם אתם רוצים לראות, ובח באבן עזר סימן תתוו, בטור, יש לזה הרחבה על הנושא הזה מבחינה הלכתית. בשעת הדחק, האם יש לי על מה להסתמך כשהגמרא בעצם הסביר את המשנה אחרת? עכשיו, על סמך זה, מאחר ופתחנו את הסוגיה, חשוב לדייק שאנחנו לומדים רש"י על המשנה, כותב רבי עקיבא איגר, גם על המשנה וגם בתשובות, שרש"י על המשנה, הוא מסביר לי את הפשט הפשוט של המשנה, שהוא הפשט שקודם את הגמרא. מה החשיבות בזה? מה החשיבות? החשיבות היא שזה הפסיקה של רבי. הפשט הפשוט במשנה זה הרובד הראשון של הפסיקה במשנה. זה שהגמרא אחר כך תשנה את ההבנה במשנה, זה לא בהכרח שהגמרא טוענת, זה מה שרבי אמר. לפעמים זה כמו פה, שהגמרא ידעה שהפסיקה צריכה ללכת בכיוון מסוים, אז הגמרא נתנה כוח או לקחה כוח מהמשנה. אבל האם זה מה שרבי התכוון לפסוק? האם זה מה שרבי אמר? לאו דווקא. חבר'ה, אתם איתי או התקדמנו יותר מדי?
כן, קשה.
קשה,
תפוס
כל הדברים ביחד.
לא, אני מבין מה שאתה אומר. כי אני אומר, שאם לפעמים אומר לך, יש אומרים, אז אתה אומר, זה שמע מהבית מדרש ככה, זה שמע ככה, זה גיוני. או שהיינו מביאים פה איזה מישהו אחר שמביא אליו איזה קושייה אחרת. היינו הופכים את המשנה, כמו ש... אבל ברגע שאין לי בכלל בשביל מה, אני מה זאת אומרת שמה? הוא הביא לי דבר מאוד חזק, ואף אחד לא בא ומצא איזה משהו שיכול להפריח אותו, אז למה זה שאני סתם את המשנה? בגלל שאמרנו שהפסיק... כאילו, זה מה שקשה לי, העניין הזה, ש... באמת היה בו משהו שהיה מביא עליו איזה משהו חריף מצד שני, ואז אמרו, אז ברור, זו המשנה הייתה צריכה להיות ככה, ואז נעשה ככה, אז נשנה אותה.
רגע, אבל איפה התחלנו? איפה התחלנו? אני התחלתי במקום מסוים, למה? בואו נחזור רגע, איפה התחלנו את כל הלימוד הזה? עם מה התחלנו? עם איזה מחלוקת ראשונים? שהמורה יכול לחלוק על תנא. בגלל זה התחלתי עם היסוד הזה. למה התחלתי שם?
אבל אני אומר, אבל אף אחד לא חלק.
אז סתם את הגמרא, כל הבית מדרש של רבשי חלק.
כן, אבל לא היה למשהו מוסמך.
אתה שואל על סמך מה? שאלה טובה. רגע, שאלה טובה.
לא היה משהו עסיסי כדי להפריך את רב דימי ולעשות סתם, ולהעלים את המשנה הזאת ולעשות אחרת. אם היה משהו שבאמת זה משהו שהוא חזק נגדו, אתה אומר, אוקיי, אז בואו נהפוך, בואו נשנה, כנראה שזה הגיוני. אבל כמו שאתה אמרת מההתחלה, איך שפירו את המשנה פשיטה, זה כמו רב דימי, אין לך מה להגיד.
פה, אתה שואל טוב, רק שאתה שוכח שכשקובעים הלכה, יש הרבה מאוד דברים שנכנסים לשיקול. אז עליהם היה שיקול למה הם הלכו בכיוון הזה. אנחנו כשלומדים את הסוגיה צריכים לדייק שזה... הם לא גילו לנו.
בדיוק.
אוקיי, נכון. בגלל זה אני סומך עליהם, מסכים איתך, לא גילו לנו. אבל רציתי שתראו איזו סוגיה קשה זו. זה מצא ש...
אתה אומר שלא כמו רבדים, אז כמו מי הולכים?
אז כמו מי? תענה אתה. כמו מי? כמו בית מדרש של רבשי, שהיה יותר חזק מהבית מדרש של רבי במובן הזה, כי הם היו בתורה, והם היו צריכים לקבוע הלכה לדורות. ומשום מה, אנחנו לא יודעים למה, הם ראו לנכון לקבוע ככה. אבל אתה קולט בדיוק את החריפות של הסוגיה הזאת, כי בעצם יש לך מצב, כמו שאתה אומר, על סמך מה? לא ציטטו לנו מקור.
זה מה שאני אומר, זה מה
שקשה. יפה, קשה, אבל תבינו את הכוח של המורים. בסדר. בגלל זה עצרתי הסוגיה הזאת.
אני אומר, לפעמים מחליפים, לפעמים עושים כל מיני שינויים, שיש משהו כנגד שאפשר לעשות. שלי, אדם.
קשה, אוקיי. אז שתדעו שזה לא... אני אומר, כן, אבל זה גם, זה לא המקום היחיד שהגמרא עושה את זה. תוספות מאיר את זה במקומות אחרים. יש כמה מקומות בש"ס שתוספות, כשהגמרא עושה חיסורי מצרה, אומר, רגע, למה? הפשט יסתדר טוב מאוד. אתה עושה חיסורי מצרה להקשות קושיה על תנא אחד, למה? תשובה, כי לא רצית לסוג כמו. תוספות אומר את זה, בכמה מקומות. אז זה בגלל זה, הקדמתי את כל הקדמות. בסדר, לאט לאט. אנחנו עוד נחזור לנקודה הזאת. בסדר. תשמע. אומר הרשב"ם, תשמע ולא תגג, סייתא היא, והך רישא, בדלא כתב לו עומקה ורומה מאירי, לא קטני באף על פי שכתב לו עומקה ורומה, אלא בסתם אמרי. ואפילו הכי לא כאן הגג שיש לו מעקה גבוה עשרה, דיינו בכלל רומה, כדסק עדי תחשת. אני מסתפק אם נתחיל את זה, או נתחיל את זה כבר מחר. בוא נראה את הריף לסוגיה של היום, ומחר נעשה מפה, ונריץ את זה מפה בזאת שם. פה אנחנו מתחילים את הסוגיה של רומה. בסדר.